גם כן תרבות.
אל הבית הזה אין כניסה לפילים.
אל הבית הזה אין כניסה לפילים. השיר הזה של הג'ירפות מביא אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו. ביום שבת יצוין בעולם, גם בישראל, יום חנויות התקליטים, יום שנוסד לפני כמעט 20 שנים במטרה לחגוג את חנויות התקליטים העצמאיות. ביום הזה נפגשות ונפגשים מעריצי פורמט הויניל. למאזינים הצעירים שלנו שלא ממש מבינים על מה אנחנו מדברים, מדובר בעיגול שחור גדול, יש לו חור באמצע והוא מנוגן על מכונה שקוראים לה פטיפון, שמנוגנת על ידי זרוע עם מחט. תחפשו את זה בבוידם של סבא וסבתא, המכונה בטח עוד עובדת. האנשים האלה, המעריצים של הפורמט, לא רק נפגשים, אלא גם, לכבוד היום המיוחד הזה, מהדורות חדשות של תקליטים שאולי נשכחו, יוצאים מחדש. אז מי הם האנשים שהם מכורים לפורמט הישן? למה? ומה האלבומים הישראלים החדשים שרואים עכשיו אור? נברך לשלום את איש כאן דיגיטל, תומר קריב. שלום תומר.
היי גואל, שלום.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו. אני מגדיר אותך איש כאן דיגיטל כי אתה שכן שלנו ועובד משרד לידי, אבל אתה איש מוזיקה שיש לך ידע אינסופי. היום הזה הוא מין מהימים האלה שמציינים, יום הדלת, יום הפאי, יום האוזניות, יום המוזיקה, אבל זה חשוב.
זה חשוב, כן. קודם כל חשוב להגיד שזה התחיל כבר ב-2007, במודל, בארצות הברית כמובן, במודל של יום חנויות הקומיקס. זה היה המודל של זה. והרעיון באמת היה לתמוך בחנויות העצמאיות, כי ייצור הויניל ירד בשנות ה-90 כשנכנסו הדיסקים, ו-2007 זה בדיוק השלב שזה התחיל לחזור. עכשיו, תמיד יש את הכתבות האלה של האם התקליט חוזר, כמה אנשים קונים תקליטים, כל שנה, תגיד שנה, תגיד כל חודש. תמיד תופסים איזה חנות תקליטים, אומרים, למי אתם מוכרים, למי זה? אני חושב שהשנה קרה משהו.
אוקיי.
בארץ בעיקר. בחול, שוב, אני לא יודע על נתונים של מחירות בארץ ודברים כאלה, אבל רואים שיש המון תקליטים שיוצאים. וחשוב גם להגיד
וזו האינדיקציה, אם יוצאים והייצור כל כך יקר,
בדיוק.
כנראה שיש מישהו שרוכש.
הייצור יקר וגם זה לא מודפס בארץ, כי בארץ אין יותר מפעלים, אז בשביל חברת תקליטים להדפיס תקליט בחוץ לארץ, ושהוא מחכה כל כך הרבה זמן עד שהוא מגיע ומוכרים אותו בסכומים לא נמוכים, זה אומר שיש מי שקונה. וגם השאלה זה מה יוצא.
אוקיי.
אנחנו נדבר על זה עכשיו.
נדבר על זה עוד רגע. זה, מי הם האנשים האלה? זה הפיינשמקרים של פעם היה טוב יותר, או שזה הנוסטלגים שרוצים להיזכר במכונה המסתובבת המוזרה הזאת?
זה גם וגם וגם וגם. Okay. כי אני חושב שהקהל מאוד התרחב בשנים האחרונות, זה כבר הפך להיות בין סוג של מרצ'נדייז כזה, אבל זה, לא, זה מעבר לסתם מרצ'נדייז שאתה שם על ה... זה. אנשים קונים פטיפונים, מייצרים פטיפונים חדשים, יש גם כל מיני פטיפונים כאלה קטנים, קומפקטים יותר, בלי מערכת סאונד, שיש להם רמקול מובנה, כל מיני חנויות מוסטורי וכאלה, שיש להם כזה פטיפון אופנתי מעוצב, זאת אומרת, יש כבר יותר ויותר אופציות בתחום הזה.
ואפשר... זה מה, זה נשמע אחרת? זה נשמע טוב יותר? זה נשמע ישן יותר?
אני חושב שהפעולה,
הפעולה, זה הפעולה.
להוציא את זה מה... זה, לשים, זה לא משנה כל כך, כאילו, יש כאלה ששומעים. אני לא אודיופיל גדול, אגב. אני לא... יש לי מערכת בבית, יבוא אודיופיל ויגיד לי, זה לא נשמע טוב בכלל. אני לא מהאנשים האלה. אני אוהב, אני חושב שאצלי זה מהפעולה הזאת של ה... אתה צריך כאילו להשקיע באיזושהי צורה בשביל לשמוע מוזיקה. וכשאתה לוחץ בטלפון, זה פחות השקעה.
נכון.
זאת אומרת, אתה פחות מעריך את זה.
היינו גם מנקים את זה, נכון?
בטח.
היה לנו מין כזה...
יש כזה, כן.
כן, כזה. אנחנו עושים עם האצבעות, כי אנחנו לא יודעים...
מטטה כזה, אני לא יודע לתאר את זה. כן, יש גם אנשים שמן הסתם משתמשים בזה ל... נגיד, יש יותר ביקוש פתאום לדי-ג'יים עם תקליטים, מאשר כבר פחות אוהבים לראות אתם, נגיד, אפילו בין ממסעדות וברים ומועדונים, פחות רואים את הלפטופ כבר. ויותר רואים את התקליטים עצמם.
עכשיו אנחנו מדברים על מחירים גבוהים יותר יחסית.
כן,
לדברים
זה גם,
אחרים.
זה גם, א', זה מוצר יקר, וב', זה גם, יש עלייה, מן סתם, יבוא וכל מיני דברים שהם גדולים מאיתנו, שגורמים לזה להיות יותר יקר, אבל אני חושב שזה גורם לאנשים דווקא לקנות יותר, כי הם מרגישים שהם משקיעים פה באיזשהו מוצר פרימיום.
שיש כאן משהו, יש את הדבר, משהו, יש כן. את הדבר עצמו. כן. מה שמעניין, ועוד רגע אנחנו נמנה בפניכם מאזינות ומאזינים מעט מהתקליטים שיוצאים עכשיו בעברית לציון יום חנויות התקליטים הבינלאומי, אבל מה שמעניין זה שלא רק זה הוצאות מחודשות של תקליטים ישנים שאנחנו כבר לא זוכרות וזוכרים, אלא גם אומנים עכשוויים שמוציאים את המוסיקה שלהם בפורמט הזה.
אני מחלק את זה לשלושה.
Okay.
יש לנו, למשל, ג'ירפות, זה דוגמה לאומנים...
ששמענו?
כן, למשל, אומנים מעידן הדיסקים, שעושים איזשהו, כאילו, שלוקחים את החומרים שלהם ומוצאים אותם על תקליט. למשל, רונה קיינן יוצא עכשיו, האלבום הראשון שלה.
לכבוד 20 שנים.
לכבוד 20 שנה, עברי לידר, האלבום הראשון שלו, מלטף ומשקר. ג'ירפות, שני תקליטים שלהם יוצאים, וכל הדברים האלה לא יצאו על תקליט במקור. זה מעידן הדיסקים שעוברים לפורמט תקליט, ויש שזה גם תהליך טכני
שמחייב.
כן, כי זה בעצם לעשות הפוך. זה, פעם לקחו אנלוגי והפכו לדיגיטלי, עכשיו עושים הפוך, לוקחים הקלטה דיגיטלית והופכים אותה באיזשהו תהליך קצת מלאכותי לאנלוגית. אם זה הוקלט טוב במקור, אז זה יישמע טוב. ויש דברים שלא הוקלטו טוב במקור, ואז צריך לעשות שם קצת יותר עבודה טכנית.
אז יש רונה קנן ויש ג'ירפות. אנחנו עוד רגע נמנע ונשמיע גם לכם מעט ממזנים. אני פשוט רוצה לדבר על העובדה שגם אומנים עכשוויים.
כן.
זה מין סמל בעבורם, סמל סטטוס.
אז זהו, זה תפנית שמעידה בעיניי לפחות איזשהו נקודת מפנה ביחס של הקהל הישראלי. כי אנחנו ממש לאחרונה יצאו תקליטים של פאר טאסי, של אושר כהן, של עודיה, אומנים הכי מצליחים בפופ העכשווי, שמוצאים תקליטים. זה משהו שהיה בהם בלתי נתפס.
בנוסף לפורמטים האחרים, או רק בפורמט
ויניל? הם מוצאים את זה בפורמט דיגיטלי ולסטרימינג, ובתקליט. זאת אומרת...
הנה פאר טאסי כן, עכשיו ברקע.
כן, האלבום של פאר טאסי, שיש לו אגב עטיפה מהממת, שהוא מאוד מתאימה כאילו לפורמט של תקליט, וזה פתאום נראה נורא טבעי. אז כמו שבעולם, ביונסה מוציאה תקליטים, וטיילור סוויפט מוציאה תקליטים בהוצאות סופר איכותיות, אני לא יודע אם צריך לראות פעם תקליט של ביונסה, זה דבר מדהים, זה נפתח לאיזה שישה כאלה, ותקליטים סופר איכותיים, והכל נורא עם גימור גבוה וזה. אין סיבה שזה לא יקרה בארץ, וקונים. עובדה שהמעריצים קונים, והקהל קונה, וזה כבר אומר שזה לא רק משוגעים לדבר, זה אנשים שהם גם צעירים יותר, שרוצים לשמוע את זה בפורמט של התקליט, וגם רוצים כנראה להרגיש שהם טיפה יותר עובדים במרכאות בשביל המוזיקה. יש בזה איזה משהו מאוד יפה.
בוא נשמע מעט מפאר טאסי.
יאללה.
איך הכל נוצץ יותר אצל השכן, כי מה שיש כבר לא מרגש, רוצים את מה שאין. מה אני צריך, אני צריך רק לזכור להעריך את הדברים הכי פשוטים, כי זה הכוח להמשיך לא לאבד את השפיות. מה זה כסף לבריאות, העיקר שנהיה מאושרים.
זה פאר טאסי, אבל כבר ברקע אנחנו שומעים את עודיה, כן? אם יש מישהי ש... ש... שזה הרגע שלה, שזה,
ממש.
שזה החודשים
ממש.
שלה, זו הבחורה שאנחנו שומעים ברקע.
ממש.
מה היא מרוויחה מהמהלך הזה?
אני חושב שזה סוג של מוצר פרימיום, זה מין פרסטיג' כזה. אתה אומר, אוקיי, יש לי מוצר פיזי, סליחה, יש לי מוצר פיזי, ויש לי עכשיו משהו שאני יכולה להראות למעריצים, שהוא מעבר ל... גם היום אין דיסקים, והם לא הציעו דיסקים הרי, זה לא משתלם. ופעם הדיסק הוא היה המוצר שאתה מוכר. והיום המוצר הוא אלבום שאתה מעלה לספוטיפיי ולאפל.
שזה כלום. שזה כמו NFT, אתה זוכר את הבדיחה הזאת?
זה ממש ככה. עכשיו, אני לא טהרן בקטעים האלה, יש לי ספוטיפיי, אני שומע... זה הצריכה שלי של מוזיקה, היא בעיקר דרך ספוטיפיי. וכולנו שומעים מוזיקה בסטרימינג. אבל יש איזשהו אפקט לפתאום, אתה יודע, לשים את זה על מדף, שזה גם, אתה הולך לחנות תקליטים, ואתה רואה על מדף, לצד תקליטים קלאסיים, תקליטים כאלה, זה כבר נותן איזשהו, זאת אומרת, נותנת לזה איזשהו מעמד קצת יותר אקסקלוסיבי.
וגם היא רואה את זה אצלה בבית.
בדיוק.
וגם היא רואה את זה אצלה בבית.
זה לא סתם פוסטר.
קצת יודע. בצדק רב הבחורה הזו מצליחה כל כך, ויש לה גם סוגים שונים של קהלים שמתחברים הן לטקסטים שלה. אלעד ברנוי שלנו מגדיר אותה כאחת מהמשוררות הגדולות שיש, הכותבות הגדולות שלנו. אוקיי, אלה הדברים החדשים, העכשוויים, הנוכחיים, אבל אנחנו גם יכולים לחזור 50 ו-60 שנים אחורה, נכון?
כן. זהו, אז יש בעצם כמה דברים שיוצאים מחדש על תקליט. לרוב אגב, התקליטים האלה שיוצאים מחדש, זה תקליטים שביד שנייה מאוד קשה להשיג אותם. ואנחנו נדבר, מה אנחנו הולכים לשמוע ברקע עכשיו?
מה בא לך? בא לך כברת או בא לך עדנה גורן?
לא, כברת זה עניין אחר ואני אשמח לדבר עליו בנפרד. בוא נשמע שובבי ציון.
אוקיי, שובבי ציון. נזכיר חנן יובל, קובי אושרת, קובי רכט, להקם מה שנות, תחילת שנות ה-70?
שנת 71, תקליט היחיד שהם הוציאו, תקליט שאני אישית מאוד מאוד אוהב, והוא גם באמת, אי אפשר להשיג אותו ביד שנייה, סכומים מאוד מאוד גבוהים, אז זה נועד גם, אני חושב, לתת איזשהו תחייה מחודשת לתקליט טיפה נשכח אולי, וגם לגרום לו להיות אפורדבול.
נגיש?
כן, אתה יכול להשיג אותו.
ונגיד, מין הוצאה כזאת של שובבי ציון, מי אחראי על הוצאה מחודשת? חנן יובל, נגיד, שדיברנו איתו פה. חברת NMC. התקליטים שמחליטה להוציא את זה.
כן.
אז אם גם, NMC כן. מחליטה לעשות
כן,
את
כן,
זה,
כן.
זה
גם עניין שהחברות NMC, הליקון, עננה, עננה, הם בעצם בעצמם מחליטים להשקיע בזה, וזה אומר שהחברות האלה, שבסוף המטרה שלהם זה מן הסתם להרוויח כסף, וזה בסדר. אז אם הן מחליטות לעשות את ההחלטות האלה,
אז יש כאן משהו.
אז יש קהל.
עדנה גורן.
עדנה גורן, כן.
בואו נשמע את עדנה גורן, תגיד עליה מילה לפני שנפתח בצלילים.
כן, זה תקליט הסולו הראשון שלה, שגם אי אפשר להשיג אותו.
סוף שנות ה-60.
סוף שנות ה-60, מאוד ג'אזי. יש לו אפילו ביקוש קצת בעולם, בתור מין איזוטריה ג'אזית כזאת.
אני שרוף על האלבום הזה.
תקליט מדהים.
כן.
תקליט מדהים.
אנחנו נשמע אותו?
גם אם אתה מביט סביב, אתה לא מחפש מה להשיב.
מדברות עיניך של עדנה גורן, גם הוא כאמור יוצא עכשיו בפורמט ויניל, ונסיים עם להקת כברת, כי רצית לומר משהו עליהם.
מה שמגניב בהוצאה הזאת של כברת, שזה הופעה, זה לא הופעה, זה האופרה שקדימה את סיפורי פוגי, זה משהו שלא יצא אף פעם על תקליט.
אף פעם.
וגם לא יצא בזמן אמת, הוא יצא בדיסק לפני 10 שנים, ומה שממש מגניב בזה, זה שאין הרבה דברים כאלה שהם לא יצאו אף פעם בארץ. זאת אומרת, הרוב יצא כבר. אז זה לגלות עוד דברים חדשים, ובטח כשמוצאים לתקליט, אני ארוס על האופרה הזאת, היא מדהימה בעיניי, וזו הוצאה שאני מאוד מחכה.
אז זה ממש לגלות את הדבר מחדש.
זה לעשות...
אולי משהו שלא ידעת אפילו.
בדיוק. אני חושב שגם כשזה יצא על דיסק, אני לא יודע כמה אנשים שמו לב בכלל שזה יצא, כי זה היה מארז כזה באיחוד שלהם, וזה לתת ספוט למשהו מאוד 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 יוצא דופן. הוא גם יוצא דופן נקודה.
אתם עוד רגע תשמעו מאזינות ומאזינים עד כמה זה יוצא דופן, כי יש לנו זנב להשמיע לכם. איש כאן דיגיטל, יום חנויות, התקליטים, שמח.
גם לך, תלכו לחנות שאתם הכי אוהבים, תקנו שם תקליטים, תתמכו בחנויות, זה חשוב מאוד.
תומר קריב, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.